slave, solidos shashuoi. All the words of vanity, beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום חמישי טוב בסיוון, י' ז' בסיוון תשע"ט, מסכת ערכין, דף ד'. אתם מאזינים לרדיו קולחי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, בשנת 1657 לבריאת העולם, ותנח התיבה בחודש השביעי, דהיינו להפסקת הגשמים, ב-17 יום לחודש על הרי הררת. וזה לשיטת רבי אליעזר במסכת ראש השנה בדף י"א עמוד ב'. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. יהי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיה מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף ג' במסכת ערכין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום והחזרה. הנה עוד פעם השאלות, והפעם לצידן גם התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מדוע נשים ועבדים אינן מצטרפים לזימון עם הנשים? והתשובה, משום שנשים אין אומרות ברית, ועבדים לא אומרים על נחלתנו. שאלה שנייה, מה בא לרבות הלשון הכל קשרים להזהב, התשובה לרבות ערל? שאלה שלישית, מהו דין הולכי דרכים לגבי מצוות סוכה, והתשובה, פטורים ביום וחייבים בלילה? שאלה רביעית, מי הותר בשעת נז, והתשובה, הכהנים שבבגדי הכהונה שלהם יש שעת נז? שאלה חמישית, מדוע הכהנים פטורים מתפילין של יד, והתשובה, משום שתפילין של יד צריכים להיות מונחים על בשר ביד, ואסור לכהנים שיהיה דבר חוצץ בין הבגד לבשרם. והשאלה האחרונה על דף ג', מה הפירוש שהכהנים והלווים מוכרים שדותיהם לעולם? התשובה שאם מכרו ביובל, מכרם קיים. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף ג' במסכת ערכין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי ניכר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע. טוב בסיוון י' ז' בסיוון תשע' עין ת'. עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ד' במסכת ערכין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ג' עמוד ב', 8 שורות לפני סוף הדף, מן המילים הכל חייבים בתקיעת שופר כהנים לוויים וישראלים. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אגב, המשנה שפתחה את מסכתנו במילים הכל מעריכין, ממשיכה הגמרא לפרש לשונות ששנינו בכמה מקומות, הכל. הכל חייבין בדבר המסוים בכל מקום בעניינו, ולאחר מכן נאמר כהנים לוויים וישראלים. מביאה הגמרא עוד ברייתא בנאמר הכל חייבין בתקיעת שופר, כהנים לוויים וישראלים. שואלת הגמרא, פשיטא שהם אלו שחייבים? משיבה הגמרא, כהנים יצטריך אלי. בגלל הכהנים יש חידוש בברייתא. סל כדאי תחמינא היה עולה בדעתך לומר, הועיל וכתיב לגבי תקיעת שופר בראש השנה בספר במדבר, פרק כ"ט פסוק א', יום תרועה יהיה לכם, שחיוב התקיעה הוא יום אחד בלבד. אם כן, מן דלייטי אלא בתקיעה דאחד יום, החייב, רק מי שאין חיובו בתקיעה אלא יום אחד בראש השנה בלבד, חייב בשופר ראש השנה. והני כהנים ואילו הכהנים, אויל ויתנאו בתקיעה כולי שעתה, אויל וכל השנה חייבים הם לתקוע, דכתיב בספר במדבר פרק י' פסוק י', וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם. אימא שמה תאמר לא לחייבו, שלא יהיו מחויבים בתקיעת שופר בראש השנה, לכך הוצרכו להשמיענו שגם הם חייבים. ולמרות שהפסוק הזכיר רק יום שמחתכם, מועדיכם וראשי חודשכם, מכל מקום היו תוקים במקדש בכל יום. על קורבן תמיד של שחר, כמו שמשמע מפשטות סוגייתנו, הועיל והתנאו בתקיעה כולה שטה. הכהנים מחויבים בתקיעת שופר בכל השנה. כך כותב החינוך במצווה שין פי דלת. שואלת הגמרא, מדמי, האם דומה תקיעתם בכל השנה לתקיעה שבראש השנה? הרי אתם שם לגבי תקיעות הכהנים בכל השנה מדובר בחצוצרות. ואחר כאן לגבי ראש השנה מדובר בתקיעת שופר. אז איך עולה על דעתנו לפתור כהנים מתקיעת שופר משום שהם תוקים כל השנה בחצוצרות? ועוד יש לחלק ביניהם שתקיעת שופר בראש השנה זה חיוב המוטל על כל אחד ואחד. מה שאין כן תקיעת הקורבנות שאינה חיוב על הכהנים אלא היא מדיני הקורבן. ועוד יש לחלק שבראש השנה המצווה היא השמיעה, אבל בקורבנות המצווה היא התקיעה. ותרץ את הגמרת תהירוץ אחר. איץ צריך, מכל מקום נצריכה הברייתא להשמיע את חיוב הכהנים. סל כדאי דחמינה היה עולה בדעתך לומר, הועיל ותנן, היות ושנינו במשנה במסכת ראש השנה דף חבב עמוד ב'. שווה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות, שביום הכיפורים של שנת היובל תוקים ומברכים כמו בראש השנה של כל שנה, שכן הקישה כתוב את ראש השנה ליום הכיפורים של יובל, והתקיעות הללו של היובל הם סימן למצוות השמטת קרקע ושילוח עבדים של יובל. אם כן, דאיתי, רק מי ששייך בכל המצוות של יובל, איתי, אז הוא שייך במצוות ראש השנה, אבל מי דליתי, מי שלא שייך בכל המצוות של יובל, ליתי אינו שייך במצוות ראש השנה. ואני כהני ואילו הכהנים הועיל ולתנאו אינם חייבים בכל מצוות דיובל, לתנא נאמר במשנה לכמן דף למד ג' עמוד ב', כהנים ולוויים מוכרים לעולם, יכולים הם למכור את שדות אחוזותיהם גם בשנת היובל, אבל לגבי ישראל שנינו לכמן בדף חפתת עמוד ב' שבשנת היובל אסור לו למכור, ואם מחר השדה אינה מכורה אלא המעות חוזרות לקונה. אבל כהן שמחר שדה הוא בשנת היובל, המעות שלו והשדה חוזרת לו מיד מדין היובל. וכן אם מכרו את שדה אחוזתם גואלין לעולם, יכולים הם לגאול אותם מיד ואינם צריכים להמתין שנתיים. אבל ישראל שמחר משדה אחוזתו אינו יכול לגאול עד שיעברו שנתיים יום המכירה. ולכן האם השם התאמר שבמצוות ראש השנה נמי לא לחייבו, גם לא יהיו חייבים לכך כמה השמלן. משמיע לנו הברייתא שהם כן מחויבים במצוות ראש השנה, שכן נהידה לתנאו על אף שהכהנים אינם בדין השמטת קרקע של יובל לגמרי, בכל מקום בשאר דיני יובל דהיינו בהשמטת כספים ובשילוח עבדים, בזה מי היתנאו. מכל מקום הם שייכים כשאר ישראל ולכן מחויבים מבתקיעת שופר של ראש השנה, שהוקשה שהושבתה ליובל. שנינו בברייתא הכל חייבים במקרא מגילה כהנים לוויים וישראלים. שואלת הגמרא פשיטא שהם אילו שחייבים, שהרי אם הם אינם חייבים מי הוא המחויב במצווה הזו? משיבה הגמרא לא צריכה לא נצריכה הברייתא להשמיע זאת, אלא כדי ללמדנו שחייבים לבטל עבודתם, לבטל את עבודתם בבית המקדש לצורך קריאת המגילה. וכדבריו דרב יהודה אמר שמואל, דאמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנן, שהיו עומדים על הדוכן בבית המקדש לשיר בזמן הקרבת הקורבנות, וישראל במעמדן, הכהנים והלווים היו מחולקים לכבדלת משמרות, וישראל היו מחולקים לכבדלת מעמדות, ובכל שבוע היה עובד במקדש משמר אחר, ואנשי המעמד של אותו השבוע היו מתכנסים בעריהם וצמים ומתפללים שהתקבלו הקורבנות לרצון, כמבואר במסכת תענית, דף חבב עמוד א'. כולם מבטלים עבודתם, דוכנן ומעמדם, ובאים לשמוע מקרא המגילה. אפילו באופן שתתבטל העבודה לגמרי, כגון בין הארבעים שאם יקראו את המגילה, יתבטל התמיד. כך אומר התז בסימן תף פרש פי זין באור החיים בדעתו של הרמב״ם. אבל הרן במסכת מגילה בדף ג' כותב שקריאת המגילה קודמת לעבודה רק באופן שאפשר לקיים את שתיהן. אבל אם אי אפשר לקיים את שתיהן, העבודה קודמת שכן היא מדאורייתא. שנינו בברייתא הכל חייבים בזימון כהנים לוויים וישראלים. שואלת הגמרא פשיטא שהם אילו שחייבים, משיבה הגמרא לא צריכה לא נצריכה הברייתא להשמיענו זאת, אלא כדי ללמדנו את חיוב הזימון בכהנים, דקאח לי הם אוכלים קודשים. סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתך לומר, שכיוון שואכלו אותם אשר כופר בהם אמר רחמנה, כך נאמר בספר שמות פרק חפתת פסוק למד ג' והכפראי, ואם כן אכילת הקודשים היא אכילת חובה משום כפרה, שהבעלים שהביאו את הקורבן מתכפרים באכילת הכהנים כאמור במסכת יום הדף סמכת עמוד ב', ואינה נחשבת קביעות צעודה להתחייב בזימון, לכן כמה שמלן. משמיעה לנו הברייתא שאף אכילה זו חייבת בזימון, משום שווהאכלת ושבעת, אמר רחמנא, והיינו שכל אכילה המשביעה נחשבת קביעות צעודה לעניין ברכת המזון וזימון. והטענו, והרי אף אכילה זו של כהנים משביעה ומחויבת בברכת המזון ובזימון. שנינו בברייתא הכל מצטרפים לזימון כהנים לוויים וישראלים. שואלת הגמרא פשיטא, פשוט הוא שאם אכלו כהן לוי וישראל יחד, הרי מצטרפים לחיוב זימון, וכי מאיזה טעם לא יצטרפו? משיבה הגמרא, לא צריכה, לא נצריכה ברייתא להשמיע שמצטרפים לזימון, אלא באופן דקאכלי, שאוכלים הכהנים תרומה או קודשים. והזר כאכי לאכול איתם חולין, שבאופן זה סל כדאי תחמינא היה עולה בדעתך לומר, הואיל ויבאי זר למיכל בהדי כהן, הואיל ואם היה הזר רוצה לאכול עם הכהן, לא מצא אכיל, לא היה יכול לאכול, שכן זר אסור בתרומה. אם כן, אימא, יש לומר, לא להצטרף. לא יצטרף הזר עם הכהנים לזימון שאין קביעותם יחד נחשבת קביעות וחיבור. כמה שמלן, משמיע לנו הברייתא שמצטרפים. שכן, נאי דזר בהדי כהן לא מצי אכיל, למרות שזר אינו יכול לאכול עם הכהן בתרומתו, מכל מקום, כהן בהדי זר מצי אכיל. יכול הכהן להצטרף לזר באכילת החולין. ולכן קביעותם נחשבת קביעות ומצטרפים לזימון. שנינו במשנה שפתחה את המסכת לעיל בדף בית עמוד א', הכל מעריכין. יכולים להתחייב ערך פלוני עליי. כהנים לוויים וישראלים, שואלת הגמרא, פשיטה שכולם מעריכין. ולעיל לבינה הגמרא שהלשון הכל במשנה מוסף גם על מעריכין וגם על נערכין וגם על נודרים וגם על נידרים. וביקשה הגמרא למצוא חידוש בכל אחד מהם. אבל כאן מבקשת הגמרא למצוא חידוש רק במעריכין, כהנים לוויים וישראלים. והיא לא מבקשת למצוא חידוש באותו לשון כהנים לוויים וישראלים המוסף גם על נערכין, נודרין ונידרים. מבאר המוצל מאש שוודאי יש ריבוי בין נערכין, נודרין ונידרין לגבי המילה הכל. שאם לא כן לא הייתה המשנה שונה נערכין, נודרין ונידרין. ולכך אפילו אם אין בהם חידוש לגבי כהנים לוויים וישראלים, נצריכה המשנה לשנותם לגבי הכל. ויתכן גם שאם היה חידוש בכל אחד מהם לגבי כהנים לוויים וישראלים, לא הייתה הגמרא מבקשת למצוא חידוש בכל אחד מהם לגבי הכל. אם כן, כשנאמר במשנה הכל מעריכין, כהנים לוויים וישראלים, שואלת הגמרא פשיטה שכולם מעריכין, משיבה הגמרא, אמר רבא, לא נצריכה משנתנו להשמיענו זאת. אלא לדעת בן בוכרי, דתנן, שנינו במסכת שקלים פרק א' משנה ד' לגבי מחצית השקל, שמחויב כל בן ישראל לשקול פעם אחת בשנה, ומכסף זה היו קונים קורבנות ציבור במשך כל השנה. היו מביאים את השקלים הללו ללשכה בבית המקדש, ושלוש פעמים בשנה היו תורמים, היו מפרישים, מכסף זה ומכסף התרומה היו קונים קורבנות ציבור במשך כל השנה. ודין זה אמור בתורה בספר שמות פרק למד ומבואר במשנה, כאמור, במסכת שקלים פרקים ג' וד'. אמר רבי יהודה, העיד בן בוכרי ביבנה, אף על פי שכהנים אינם חייבים לשקול מחצית השקל, שנאמר לגבי מחצית השקל שחייב לשקול כל העובר על הפקודים, דהיינו מי שעבר לפני משה להיפקד, כשנפקדו בני ישראל והרי שבט לוי, לא עבר לפני משה, אלא משה חיזר על פתחי או עליהם לפוקדם. אז אם כן, למרות שהכהנים אינם חייבים לשקול מחצית השקל, מכל מקום כל כהן ששוקל אינו חוטא בכך שיביא מכספו באמת חולין לעזרה. כלומר, אין כסף זה חולין והקורבנות שנקנים ממנו אינם חולין בעזרה. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי לבן בוכרי, לא כן הדין, אלא חייבים הכהנים לשקול וכל כהן שאינו שוקל חוטא. כי נאמר לגבי מחצית השקל, זה יתנו, זה בגמטריה 12, לומר ש12 השבטים חייבים לשקול, דהיינו גם שבט לוי. ומה שנאמר כל העובר, אין הכוונה כל שנפקד עם ישראל, אלא שכל מי שעבר בים סוף חייב לשקול. ומכאן שגם לוי שאינו שוקל, חוטא. אם כן אומר רבן יוחנן בן זכאי, חייבים הכהנים לשקול וכל כהן שאינו שוקל חוטא, אלא שהכהנים פותרים את עצמם מלשקול שלא כדין, משום שהם דורשים מקרא זה לעצמן. הם דורשים את הפסוק הזה להנאתם, לפתור עצמם מהשקלים. נאמר בספר ויקרא פרק ו' פסוק ט"ז, וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל. ואם אמנם אנו הכהנים חייבים לשקול, נמצא שיש לנו חלק בקורבנות הציבור הבאים מכסף זה. ואם כן, הואיל ועומר ושתי הלחם ולחם הפנים שלנו הם, שיש לנו חלק בהם, איך הם נאכלים, איך חייבה התורה באכילתן, הרי מנחה שיש לכהן חלק בה אסורה באכילה, אלא ודאי שאין הכהנים חייבים לשקול. אבל לדעת רבן יוחנן בן זכאי, אין לדרוש כך, שכן המילים כל מנחת כהן מדברת רק על מנחה שהיא כולה של כהן, אבל קורבנות הציבור שותפים בהם גם ישראל שאינם כהנים, ואם כן הם מותרות באכילה. שואלת הגמרא, ולדעת בן בוכרי נמי, כיוון דלכתחילה לא מחייבי, כיוון שלכתחילה לא מחויבים הכהנים לעיתוי ילווי מחצית השקל, אם כן כי מה איתי כאשר הוא מביא ושוקל, נמי חוטא הוא נחשב לחוטא, דקמעייל חולין לעזרה, הרי הוא מכניס חולין לעזרה, הכסף ששקל אינו קדוש, והקורבנות הנקנים ממנו הם חולין. משיבה הגמרא, מדובר דמייטלו ומסר לציבור. כהן הרוצה לשקול מביא את השקלים ומוסר אותם מתנה לציבור, אבל באמת בלי זה הוא לא יכול לתרום. מסיים רבה את דבריו, לדעת בן בוכרי, סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתך לומר, הועיל וכתיב, היות ונאמר וכל ערכך יהיה בשקל הקודש, שהוקשו אי רכין לשקלים, ושבו בדינם, אם כן, כל דאיתי, מי שישנו במצוות שקלים, איתי הוא ישנו בערכין, והני, הילו הכהנים, הועיל ולתנאו, הם לא בחיוב שקלים לדעת בן בוכרי, אם כן, לתנאו הם אינם בערכין. לכן כמה שמלן משמיעה לנו משנתנו שכהנים מעריכים גם לדעת בן בוכרי. מקשה אביי, אמר לאביי לרבא, היי, הרי הפסוק וכל ערכך לא בא להקיש ערכין לשקלים, אלא לדין של כל ערכין שאתה מעריך לא יהיו פחותים מסלע. לזה הוא דעת, לזה בא הפסוק. שמי שעריך ואין בידו לתת להקדש את הסכום שנתחייב בו נידון בהישג יד, כלומר, מעריך הכהן את הנערך בפחות מערכו שקצבה התורה, לפי הערך שיכול המעריך לשלם, והמעריך משלם את הערך הזה. ומכל מקום מלמד הפסוק הזה, שאין הכהן מעריך בפחות מסלע. סלע בלשון חכמים הוא שקל בלשון התורה, כמבואר לכמן בדף זין עמוד ב' ומבואר שם, שאם המעריך יכול לשלם סלע, מעריך הכהן את הנערך בסלע, ומשלם המעריך סלע ונפטר, גם אם הוא העשיר אחר כך. ואם אינו יכול לשלם אפילו סלע, אין הכהן מעריך בפחות מסלע ואין המעריך משלם כלום, וכשעשיר המעריך, חייב לשלם את כל הערך שהתחייב. ואם כן, גם לדעת בן בוכרי אין לפתור מכאן כהנים, ולא נצריכה משנתנו להשמיע שכהנים מעריכים. מכוח הקושייה הזו מתרץ אביי באופן אחר, אלא אמר אביי, איצטריך נצריכה משנתנו להשמיע שכהנים מעריכים. סל כדאי דחמינה היה עולה בדעתך לומר, הועיל וכתיב בעניין פדיון הבן בספר במדבר, פרק חי פסוק ט"ז, ופדויו מבין חודש תפדה בערכך, הקיש הכתוב ערכין לפדיון הבן. ואם כן, כל דאיתי, כל שישנו בפדיון הבן, איתי בערכין, ישנו בערכין. ואני כהנים, אילו הכהנים, הועיל ונתנאו בפדיון הבן, היות והם פטורים מלבדות את בניהם, כמבואר במסכת בחורות, בדף ד' עמוד א', שכיוון שקדושת הכהנים והלווים הפקיע את קדושת בחורי ישראל במדבר, קל וחומר שתפקיע את קדושת עצמם, כלומר, שבחור שהוא לוי או כהן לא יצטרך פדיון הבן, אז לתנאיו הם לא נמצאים גם לא בדין ערכין. לכן כמה השמלן משמיע לנו משנתנו שאין זה כך, אלא כהנים מעריכים. אמר לי רב, המקשה רב על הבאי, אלא מעטה לדעתך שיש מקום לדרוש כל מקום שנאמר בו בערכך, ולומר שהוקש לערכין, אם כן גבי איל השם, איל שבא לקורבן השם גזילות דכתיב, נאמר בו בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ה, ואת השמו יביא להשם, איל תמים מן הצון בערכך, אך אינמי, גם כן יש לך להקיש השם לערכין ללמוד, דכל דאיתי בערכין איתי באיל האשם, כל שישנו בערכין ישנו באיל האשם, ולכן טומטום ואנדרויגנוס דליתנאו בערכין, הם אינם נערכים כמבואר לאיל בדף ב' עמוד א', ליתנו באיל האשם פטורים מקורבן אשם, וזה לא ייתכן, שכן הם ישראלים לכל דבר, ומדוע ייפטרו מאשם אם נתחייבו בו, אלא ודאי אין לדרוש הקש זה באשם, וכן אין לדרוש את היקש בין פדיון הבן לערכין. ואם כן, איזה סברה הייתה לפתור כהנים מערכין שנצריכה משנתנו להשמיע שהם כן חייבים בערכין? מכוח הקושייה הזו מתרץ רבה באופן אחר, אלא אמר רבה ואיתימה, ויש שאמרו שאמר זאת רבשי, איצטריך נצריכה משנתנו להשמיענו שכהנים ישנם בערכין. שכן סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתך לומר, הועיל וכתיב, היות ונאמר לגבי אני שהעריך את עצמו או את אחר ואין ידו משגת לשלם דמי ערכו, נאמר והעמידו לפני הכהן, משמע שמעמידים אותו שהוא ישראל לפני הכהן להעריכו, ולא מעמידים כהן לפני כהן, דהיינו שכהנים אינם בתורת ערכין. לכן כמה שמלן, לכן משמיע לנו משנתנו שאין זה כך, אלא כהנים ישנם בפרשת ערכין כמו ישראל. והם בכלל דבר אל בני ישראל האמור בפרשת ערכין. הגמרא לאיל ביירה שאמור במשנתנו שפתחה את המסכת הכל נערכין, בא להטויי בא לרבות מנובל ומוקה שכין. מבררת הגמרא מנעני מילי, מאיזה פסוק למדנו את הדין הזה? מביאה הגמרא ברייתא דורשת הרבה דרשות מפסוקי פרשת ערכין, ואחת הדרשות לקמן בדף ד' עמוד ב' דורשת לרבות מנובל ומוקה שכין. אומרת הגמרא, דתנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, ממה שנאמר בפסוק בפרק זך, פסוק ב' בספר ויקרא, איש כי יפלי נדר בערכך נפשות להשם, המילה בערכך באה לרבות ולהביא ערך סתום או ערך סתם כגרסתו של השיטה המקובצת. והדברים מבוארים לקמן בדף ד' עמוד ב'. מביאה הברייתא דרשה אחרת מהפסוק הזה, דבר אחר, תיבת בערכך מלמדת. ערך כולו הוא נותן, שהיא מעריך את כולו, כגון שאמר, ערך כולי עליי או רק ערכי עליי נותן את ערכו ולא ערך איברים. שאם אמר ערך ידי עליי, לא נתחייב כלום. אם כן, יכול היית לפרש שאני מוציא אף דבר איבר שהנשמה תלויה בו, שגם לו אין ערך, ואם אמר ערך ראשי עליי, לא אמר כלום. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב נפשות, שהערך תלוי בנפש, ואם העריך איבר שהנשמה תלויה בו, נותן את ערך כולו. עוד דורשת הברייתא ממה שנאמר בפסוק המילה נפשות, משמע, גם שאפשר להעריך רק את מי שנפשו בו ולא את המת. שהמעריך מת, לא אמר כלום. ואף שמת אסור בהנאה ולכן אין לו דמים, ולכן לכאורה אין צורך למעטו מהמילה נפשות. מכל מקום היה מקום לסבור שיש לו ערך כמו מנובל ומוקה שכין, שאין להם דמים ויש להם ערך כאמור לאל בדף ב' עמוד א'. כך אומרים פה התוספות בדיבור המתחיל נפשות. אבל עדיין אומרת הברייתא יכול להעריך, היית לפרש שהוציא רק את המת שאין לו ערך ולא הוציא את הגוסס שיש לו ערך משום שעדיין חיו. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב והעמידו לפני הכהן והעריך אותו הכהן. הפסוק הזה נאמר לגבי עני שהעריך שאין לו לשלם את מה שהעריך שמעמידים את הנערך לפני הכהן. ועל כך מבאר את הברייתא שגוסס אינו נערך. הוא קש ערך להעמדה ללמד שכל שישנו בהעמדה שאפשר להעמידו לפני הכהן שיעריכנו, ישנו בערכה אפשר להעריכו. וכל שאינו בהעמדה, כגון גוסס, שאי אפשר להעמידו, אינו בהערכה. ואם אמר על גוסס ערכו עליי, לא אמר כלום. ותוספות במסכת סוטה בדף זך עמוד א', דיבור המתחיל רבשי, מסבירים, שוודאי אין כוונת הכתוב שצריך להעמיד ממש, ואם לא העמיד את הנערך, אין לו ערך, שהרי פרשת ערכין נאמרה לגבי, קטן גם כן, בן חודש, שאי אפשר להעמידו. אלא כוונת הפסוק שיהיה הנערך ראוי להעמדה, למעט גוסס, שאינו ראוי להעמדה. מוסיפה הברייתא לדרוש דבר אחר, המילה נפשות נאמרה בלשון רבים, שכן אם היה כתוב נפש, הייתי יכול לסבור שאין לחיוב עריכין, אלא באדם אחד שהעריך אדם אחד. אבל אדם אחד שהעריך 100 איש, מניין שגם הוא נתחייב, תלמוד לומר נפשות, שאף שהעריך נפשות רבות, נתחייב. אבל אין לטעות להפך ולחשוב שפרשת ערך היא נאמרה רק כשיחיד העריך רבים, נפשות, אבל כשיחיד העריך יחיד אינו מתחייב משום ששאר הפרשה נאמרה בלשון יחיד. והיה ערכך הזכר, עם זכר ועוד. כך אומר מעשה חושב. מוסיפה הברייתא לדרוש דבר אחר, המילה נפשות נצרכת, שכן אילו היה נאמר איש כי יפלי נדר בערכך נפש, הייתי אומר שאין לי ללמוד מפסוק זה, אלא על איש שהעריך בין איש בין אישה שהוא חייב בערכם. אבל אישה שהעריכה איש או אישה שהעריכה אישה מניין שאף היא מתחייבת בערכם. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בערכך נפשות שכל נפש יכולה להעריך. והריבוי הזה מרבה גם טומטום ואנדרויגנוס שיכולים להעריך. שואלים התוספות במסכת סוכה דף כוח עמוד ב' דיבור המתחיל ישווה. מדוע נצרך ריבוי מיוחד לאישה? הרי מבואר במסכת סוכה שישבה כתוב אישה לאיש לכל אנשים שבתורה. תרצים התוספות שכוונת הגמרא שם רק לפרשיות שנאמרו בלשון זכר. אבל במקומות בהם נאמר בפירוש איש, כגון ערכין, אין האישה בכלל. אלא אם כן יש ריבוי מיוחד. לא תירוץ, ישבה כתוב אישה לאיש רק לעניין אנשים. דהיינו לוין ולא לעניין מצוות עשה. מוסיפה הברייתא לדרוש דבר אחר, המילה נפשות באה לרבות מנובל, מתונף, ומוקה שכין, הו מוקה שכין, שאף הם נערכים, שכן יכול היית לדרוש את ההיקש האמור בפסוק נדר בערכך ללמד שהוקשו, הושבו עירכין לנדר של דמים, היינו נדר של אדם שאמר דמי פלוני עליי, ולכן כל מי שישנו בפרשת נדרי דמים, שאם אמרו עליו דמיו עליי, יש לו שווי של דמים שהתחייבו עליו, אז ישנו גם בפרשת ערכין, וכל מי שאינו בפרשת נדרי דמים אינו בפרשת ערכין, ואם כן מנובל ומוקש שכין שאין להם דמים, משום שאין אדם רוצה לקנותם לעבדים מפני מייסותם, גם ערך אין להם, ואם העריכם אדם לא נתחייב מאומה. לכן תלמוד לומר מלמדנו הכתוב באומרו נפשות, שכל שהוא נפש יש לו ערך. הברייתא ממשיכה לדרוש את פסוקי פרשת ערכין. מה שנאמר בפסוק בספר ויקרא פרק זך פסוק ג' והיה ערכך, בא לרבות טומטום ואנדרויגנוס לדמים, שיש להם דמים, והנודר עליהם ואומר, דמיו עליי חייב, ונצרח לזה ריבוי, שכן יכול היית לדרוש את ההקש נדר בערכך, שהקיש הכתוב נדר, שהוא נדר דמים לערכך, שהוא נדר ערך, כדי ללמד שכל שישנו בפרשת ערכין, ישנו גם בפרשת דמים, וכל שאינו בפרשת ערכין, אינו בפרשת דמים, ואם כן טומטום ואנדרויגנוס שאינם נערכים, שהרי בפרשת ערכין נתבארו רק ערכי זכר ונקבה, אז טומטום ואנדרויגנוס שאינם נערכים, אין להם דמים. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב והיה ערכך, שזהו ריבוי שיש להם דמים. ולמרות שמשמעות המילים והיה ערכך זה ריבוי לגבי ערכין ולא לגבי דמים, מכל מקום לומדת הברייתא שכוונת הפסוק לרבות לדמים ולא לערכין, שכן אי אפשר לומר שיש ערך לטומטום ואנדרויגנוס, שהרי מתבהר לכמן שמהמילים הזכר ואם נקבה לומדים שיש ערך רק לזכר ודאי ונקבה ודאית, ולא לטומטום ואנדרויגנוס. ומאיכן למדנו שלטומטום ואנדרויגנוס אין ערך, שכן לגבי ערכין נאמר הזכר ללמד זכר ולא טומטום ואנדרויגנוס, שאינם נערכים בערך זכר. ועדיין יכול היית לומר שאומנם לא יהיו נערכים בערך איש, אבל יהיו נערכים בערך אישה, שאם אדם אמר עליהם ערכו עליי נותן ערך נקבה, לכן תלמוד לומר מלמדנו הכתוב היה ערכך הזכר, ואם נקבה היא. איתור האות ה' שבמילה הזכר, ואיתור המילה ואם שנאמר לגבי נקבה, בא ללמד שרק לזכר ודאי ולנקבה ודאית יש ערך, ולא לטומטום ואנדרויגנוס. עכשיו מבארת הגמרא את כל דברי הברייתא. אמר מר אמר החכם, שנינו בתחילת הברייתא לאל בדף דלת עמוד א', שתיבת בערכך באה לרבות שהמעריך ערך סתם, דהיינו שלא פירש ערכי עליי או ערכו של פלוני עליי, אלא אמר סתם, הרי עליי ערך, חייב. מבררת הגמרא מהי ערך סתם, מהו חיובו של מי שהעריך ערך סתם. משיבה הגמרא דתניה שנינו בברייתא, האומר ערך סתם עליי, נותן להקדש כפחות שבערכין, כמו הערך הקטן ביותר האמור בפרשת ערכין, וכמה הוא הפחות שבערכין? 3 שקלים, שזהו ערך נקבה מבת חודש ועד בת 5 שנים. שואלת הגמרא, מניין לנו שהאומר סתם ערך עליי מתחייב כפחות שבערכין? ואימא, שמה יש לומר שהתחייב כערך הגדול ביותר האמור בפרשת ערכין, משום שספק איסור להחמיר, והיינו 50 שקלים, שהוא ערך הזכר מבין 20 שנה ועד בין 60 שנה. בשיבה הגמרא, תפסת מרובה לא תפסת. אם אתה תופס את המרובה וסובר שערך סתם הוא 50 שקלים, אין דין זה ודאי בידך, משום שיש להקשות עליו שהיה לך לתפוס את המועט. אבל תפסת מועט, תפסת. אם אתה תופס את המועט וסובר שערך סתם הוא 3 שקלים, דין זה ודאי הוא בידך. משום שאף מי שמקשה לך שהיה לך לתפוס את המרובה, הרי אינו חולק על המועט שתפסת, אלא רק מבקש להוסיף עליו. והחסדי דוד מבאר, שנינו במסכת נדרים להפכי עמוד ב', סתם נדרים להחמיר ופירושם להקל. דהיינו, שאם אומר שאינו יודע לאיזה ערך כיוון, ודאי שאינו יוצא ידי נדרו אלא בערך הגדול. אבל אם נותן את הפחות שבערכין, מהימן לומר שלזה נתכוון. ולשון לא תפס את הכוונתו, שאף אם תפס הגזבר את הערך הגדול, מוציאים מידו. שואלת הגמרא, כיוון שיש לנו לתפוס את המועט, מניין לנו שפחות שבערכין הוא 3 שקלים, ואימא אולי תאמר שהוא 1 שקל, דכתיב נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק כ"ה בפרשת ערכין, וכל ערכך יהיה בשקל הקודש, שיש ערך שהוא 1 שקל. משיבה הגמרא, ההוא, הפסוק הזה מדבר בהישג יד הוא דכתיב. כלומר, ערך זה של שקל נאמר רק באופן שאין משגת יד המעריך ליתן את מה שהעריך. שאז מעריך הכהן את חיובו לפי מה שמשגת ידו לתת, ומלמד הפסוק שמכל מקום, המינימום, הוא שקל אחד. אין ערך זה יכול להיות פחות משקל אחד. אבל הערכים הקצובים בפרשה, אין מהם פחות משלושה שקלים. מקשה הגמרא, והלה מאחר שיש סברה לפרש נדר של ערך סתם, כפי הפחות שבערכים, שכן תפסת מרובה לא תפסת, ואילו תפסת מועט תפסת, קרא למה לי, למה נצרח לי הפסוק בערכך לחייב ערך סתם, הרי ודאי שחייב לתת כפי שדבריו מתפרשים. מתרצת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע בשמו של רבא ברבוע, המילה בערכך נצרכת לומר שהמעריך ערך סתם אינו נידון בהישג יד, כלומר שאפילו אם אין ידו משגת לתת שלושה שקלים, אין הכהן מעריכו בפחות מזה, ואינו יכול להיפטר בשקל אחד. ומה הייתה מה? מהו הטעם שאינו נידון בהישג יד? משום שאומר ערך סתם, הרי הוא כמפרש דמי. כאילו אמר בפירוש, הרי עליי שלושה שקלים, שהרי הוא יודע שהערך הקצוב הקטן ביותר הוא שלושה שקלים, וודאי לזה נתכוון. ואין זה דומה למי שאמר ערכו של פלוני עליי, שאין מוכח שהתכוון לתת ערך מסוים, שהרי אין הכל יודעים את שנותיו של אותו פלוני, וזה לא כאומר 50 שקלים עליי, ולכן הוא נידון בהישג יד, שהרי לא נתחייב סכום מפורש. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, לומר שאין נידון בהישג יד, גם כשאמר ערך פלוני עליי, הרי יודע הוא שאותו פלוני אינו פחות מבן חודש. ואם כן, הרי יודע שנתחייב לפחות 5 שקלים, ואף על פי כן הרי הוא נידון בהישג יד ונפטר בשקל אחד. פרשים התוספות שזוהי גזירת הכתוב שנידון בהישג יד, גם אם פירש ואמר ערך פלוני בן 20 שנה עליי. אבל כאשר אמר ערך סתם, הרי הוא כאילו אמר, הרי עליי 3 שקלים, שבזה אין גזירת הכתוב שנידון בהישג יד. ויהיה הגמרא גרסה הפוכה בתירוץ הזה. איקא דאמרי יש שאמרו את תשובת רבא ברבוע בלשון אחר. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע בשמו של רבא ברבוע. המילה בערכך נצרכת ללמד שאף המעריך ערך סתם, הרי זה ככל ערך, ונידון בהישג יד. שאם אין לו 3 שקלים, מעריכו הכהן כפי הישג ידו, גם בשקל אחד, ונותן המעריך כשיעור זה. שואלת הגמרא פשיטא, הרי פשוט הוא שנידון בהישג יד ככל ערך, ומדוע נצרך פסוק מיוחד ללמד זאת? משיבה הגמרא, יש חידוש בדברים. מהו דתי משם התומר, שהמעריך ערך סתם, הרי הוא כמפרש דמי, כאילו אמר במפורש, הרי עליי 3 שקלים, שבזה אין שייך להעריכו בהישג יד, לכן כמה שמלן, לכן מלמדנו הפסוק, שאין זה כך, אלא אף המעריך ערך סתם נידון בהישג יד. ומהו טעם המחלוקת של הלשונות? הלשון הראשונה סוברת כדעת הרעבד, בהלכות ערכין פרק ג' הלכת עת, שבדמים אין דין הישג יד, משום שדין הישג יד הוא גזירת הכתוב שנתחדשה רק בערכין. שבערכין שהן כמו כנס חסה התורה עליו לדון בהישג יד, ולפי זה גם בערך סתם אין דין הישג יד. הלשון השנייה סוברת כדעת הרמב״ם, שבדמים אין דין הישג יד משום שהנודר הרי הוא כמפרש, ולפי טעם זה בערך סתם יש דין הישג יד שהרי אינו כמפרש. ואירת הגמרא את המשך הברייתא. למדנו בברייתא דבר אחר, מה דורשים מהמילה בערכך? ערך כולו הוא נותן, המעריך מתחייב רק כשהעריך את כל הנערך, ואינו נותן ערך דמי איברים, ואין המעריך מתחייב כאשר אמר ערך ידי עליי. בקשה הגמרא, והפיקטי לערך סתם, הרי הברייתא לאל הוציאה את המילה בערכך לרבות ממנה ערך סתם, אז איך לומדת כאן הברייתא דין נוסף מאותה מילה? משיבה הגמרא, קרי בי ערך בערכך. יכול היה הפסוק לכתוב ערך, ומכך כבר היה משמע לרבות ערך סתם. כתב הפסוק ערכך להוסיף ולדרוש שאינו נותן ערך איברים. ואילו התוספות בדיבור המתחיל, קרי בי ערך, מפרשים שערך נצרך לגופו, וכתב הכתוב בערכך שני ריבועים, האות ב' והאות כף, לדרוש את שתי הדרשות, ערך סתם ושאינו נותן ערך איברים. על כך מוסיפה הברייתא, כיוון שנתמעט שאין חיוב ערכין על איברים, יכול היית לפרש שאני מוציא אפילו דבר, אפילו איבר, שהנשמה תלויה בו, שאף אם אמר ערך ראשי עליי לא נתחייב. תלמוד לומר, מלמדנו הפסוק נפשות, שהערך תלוי בנפש, ואם העריך עבר שהנשמה תלויה בו, נותן את ערך כולו. מבארת הגמרא את המשך הברייתא שלמדה מהמילה נפשות, שאפשר להעריך רק מי שנפשו בו ולא את המת. מקשה הגמרא והפיקטי, והרי הברייתא לאל הוציאה את התיבה הזו ללימוד אחר, לרבות עבר שהנשמה תלויה בו, אז איך לומדים כאן מהתיבה הזו? דין נוסף, דין אחר. משיבה הגמרא, קרי בי נפש, נפשות. יכול היה הפסוק לכתוב נפש כדי ללמד שיש ערך לעבר שהנשמה תלויה בו. ומכך שכתוב נפשות, משמע שכוונתו ללמד עוד דין, והיינו להוציא את המת. ממשיכה הגמרא לבאר את המשך הברייתא, כיוון שלימד הפסוק של אמת אין ערך, אם כן הוציא רק את המת ולא הוציא את הגוסס, כיוון שיש לי לסבור שלגוסס יש ערך משום שהוא בכלל נפש, לכן תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, העמידו לפני הכהן והעריך אותו הכהן, שכל שאפשר להעמידו לפני הכהן שיעריכנו יש לו ערך, וכל שאי אפשר להעמידו, כגון גוסס, אין לו ערך. מקשה הגמרא, יחי, אם כך מת נמי תיפוקלי והעמיד והעריך, גם מת עצמו תלמד אותו מהמילים והעמיד והעריך, שהרי גם מת אי אפשר להעמיד, ומדוע נצרכה הברייתא לאלה מעתו מהפסוק נפשות? משיבה הגמרא, אחי נמי, אכן כך, מת מתמעט מלימוד זה, ואין נצרך לזה הפסוק נפשות. ואין לנפש נפשות, למה לי? אם כן, מדוע כתב הפסוק נפשות ולא כתב נפש? כי הרי מה כתוב נפש, בזה היה די ללמד שיש ערך לעבר שהנשמה תלויה בו. מה כוונתו ללמד בעיתור הזה? התשובה, כדבאינן למי מרקמן, כמו שרצוננו לומר להלן, שנצרך הפסוק הזה לרבות מנובל ומוקה שכין. ממשיכה הגמרא לבאר את המשך הברייתא, שנינו בברייתא דבר אחר, המילה נפשות נצרכת בלשון רבים, משום שמה כתוב נפש בלשון יחיד, היה משמע שאין לי אלא אדם אחד שהעריך אדם אחד. אבל אדם אחד שהעריך מאה, מניין לי לרבות שמתחייב בערך כולם באופן הזה? תלמוד לומר מלמדנו הפסוק נפשות בלשון רבים, שנתחייב בערך של כולם אף כשהעריך רבים כאחד. ועוד שנינו בברייתא דבר אחר, המילה נפשות נצרכת, משום שאם היה כתוב איש כי יפלי נדר בערכך נפש, היה משמע שאין לי אלא איש שהעריך בין איש בין אישה, שנתחייב. אבל אישה שהעריך האיש ואישה שהעריך האישה, מניין שמתחייבת בזה? תלמוד לומר, לכך כתב הפסוק בערכך נפשות, לומר שכל נפש יכולה להעריך. ממשיכה הגמרא לבאר את המשך הברייתא, דבר אחר, המילה נפשות בלשון רבים נצרכת להביא לרבות מנובל ומוקה שכין שיש להם ערך, שכן היה מקום למעתם מעקש המילים נדר בערכך כמבואר לאל. מקשה הגמרא, והפיקטי להנח, והרי הברייתא כבר הוציאה את המילה נפשות לדרשות שנתבארו לאל, לאחד שהעריך מאה אנשים ולאישה שהעריכה, אז איך אפשר ללמוד ממנה גם את הלימוד הזה? משיבה הגמרא, הנח לא צריך יקרא, דרשות אלו אינן צריכות את הפסוק נפשות. מה הייתה מה? מדוע אינן צריכות? שקולו ויבואו כולם. היעבץ גורס כאן שקולינן. דהיינו, די במילה נפש ללמד את שלוש הדרשות הללו. עבר שהנשמה תלויה בו, אדם שהעריך מאה, ואישה שהעריכה. וגם אין צריך לכך ג' פעמים את המילה נפש, כיוון שהדרשות שקולות בשווה, ויש ללמוד את שלושתן מהמילה נפש אחת. כלומר, אף שבדרך כלל אין לדרוש יותר מדרשה אחת מפסוק אחד, כאן יש לדרוש את שלוש הדרשות הללו, משום שאין אנו יודעים איזו דרשה לא לדרוש, שהרי כולן משתמעות בשווה מן הפסוק, ואם כן כוונת הפסוק היא להשמיע את כולן. ואם כן, כי יצטרך קרא מה שנצרכה המילה נפשות בפסוק, לרבות שיש ערך למנובל ומוקה שכין, הוא די יצטרך. לזה צריך לשון רבים של נפשות. ממשיכה הגמרא לבאר את המשך הברייתא, מה שנאמר בפסוק, והיה ערכך ומיותר, כדי לרבות טומטום ואנדרויגנוס לדמים, שאף שאין להם ערך, יש להם דמים שהתחייב עליהם, האומר דמיו עליי, ואינם מתמעטים מהעיקש נדר בערכך כמבואר לאל. מקשה הגמרא, דמים למה לקרא? מדוע נצרך פסוק לעניין זה שהתחייב האומר עליו דמיו עליי? הרי אף אם לא יהיה דינו אלא כדמי דקלה, כדמי דקל, יש לנו דר להתחייב בדמיו. שהרי אילו אמר דמי דקלה עליי, דמי דקל עליי, מי לא יעיב? האם אינו מחויב לתת? ואם כן, ודאי שאין דין טומטום ואנדרויגנוס גרוע מדין דקל, שאף שאינו נערך מכל מקום, יש לו דמים, ואף שהוקשו ערכין לדמים, וטומטום ואנדרויגנוס אינם בערכין, מכל מקום יש לומר שיש להם דמים שהרי אינם גרועים מדמי דקל, והיקש נדר בערכך בא ללמד דינים אחרים. מדרץ את הגמרא, אמר רבה, ותוספות גורסים לקמן בדף ה' עמוד א', דיבור המתחיל, והא, רבה. אם כן אמר רבה או רבה, הפסוק אמנם לא נצרך ללמד שיש להם דמים, אלא לומר שנידון בכבודו. שאם נדר אדם דמי אחד מעבריהם שכבודם תלוי בו, כלומר שהנשמה תלויה בו, כגון שאמר אדם דמי ראשו של טומטום זה או אנדרויגנוס זה עליי, נתחייב בדמי כולו. ורבנו גרשו מפרש שאם נדר דמי עבר מסוים, נידון לפי חשיבות העבר, שאם הוא עבר שהנשמה תלויה בו, נותן דמי כולו, ואם זה עבר שאין הנשמה תלויה בו, לא נתחייב כלום. ונצרח לזה פסוק, שכן סל כדאי דחה מנה היה לו בדעתך לומר, כיוון שנדר בערכך הכתיב, הקישה כתוב נדרים לערכין לומר, שכמו שבערכין נידון בכבודו כך בדמים, נידון בכבודו, והדין של נידון בכבודו יתחדש בכתוב לעניין ערכין, היינו מה ששנינו בברית הליל, בדף דלת עמוד א', שמהפסוק בערכך נפשות למידים, שמי שעריך עבר שהנשמה תלויה בו נותן ערך כולו, ואם העריך עבר שאין הנשמה תלויה בו, אין ערך לעברים. ודין זה נלמד מערכין לדמים על ידי ההיקש, נדר בערכך. כך מסבירים דברי המחוקק והסטייפלר בקהילות יעקב. אז מכן מסבירה הגמרא ומתרצת, צריך את הפסוק הזה, כי היה עולה בדעתך לומר, כיוון שנדר בערכך כתיב הקישה כתוב נדרים לערכין לומר, שכמו שבערכין נידון בכבודו, כך בדמים נידון בכבודו. ואם כן, כל שישנו בפרשת ערכין ישנו בדין שנידון בכבודו בנדרים, וכל שאינו בפרשת ערכין כגון טומטום ואנדרוגנוס, אינו נידון בכבודו, אינו בדין של נידון בכבודו בנדרים, ולכן נצרח פסוק ללמד שאף מי שאינו בפרשת ערכין כטומטום ואנדרוגנוס, ישנם בדין של נידון בכבודו בנדרים. זאת אומרת שהפסוק גילה לגבי טומטום ואנדרוגנוס, והוא הדין לכל דבר שאינו בערכין, שאף על פי כן נידון בכבודו. מה כשאביי על דברי רבא אמר לאביי, ודלא איתי בערכין, מי שאינו בפרשת ערכין, מי נידון בכבודו וכי נידון בכבודו? והתניא, והרי שנינו ברייתא שמופיעה בתוספתא, האומר ראש עבד זה הקדש, ראש עבד זה שהוא שלי הוא יהיה הקדש, הרי הוא הבעלים והקדש שותפים בו בעבד, כלומר חלה הקדש על חציו. ואומר לחברו, ראש עבד זה מכור לך, משמנין ביניהם, עושים שומה כמה שווה העבד, ויחלקו בדמיו. ובעצם אין חילוק בין הדין הקודם לדין הזה, שבשניהם המקדיש הוא המוכר, וההקדש הוא הקונה שותפים בעבד. ולרשי קשה, מדוע פה הוא כותב שותפין, ופה הוא כותב משמנין. המשיכה הברייתא ואומרת, וכן האומר ראש חמור זה הקדש, הרי הוא הבעלים והקדש שותפים בו בחמור. והאומר לחברו, ראש חמור זה מכור לך, משמנין ביניהם, עושים שומה ויחלקו את דמיו. אבל האומר ראש פרה זו מכור לך, לא מכר אלא ראשה של פרה, ולא עוד, אלא אפילו באומר ראש פרה זו הקדש, אין לה הקדש אלא את ראשה. ואמר רב פאפה, טעם החילוק בין פרה לבין עבד וחמור, דה מזדה ואין רישה דתורה בבית הבכה. הרי ראש פרה הוא דבר הנמכר בפני עצמו, בבית המטבחיים, ואם כן, ודאי כוונתו למכור או להקדיש רק את הראש. אבל ראש עבד או ראש חמור אין דרך למכור, ולכן ודאי כוונתו היא למכור ולהקדיש את חציו. מסיים הבא את הקושייה, והחמור ופרה, ליטנו בפרשת ערכין, הם אינם בפרשת ערכין, שכן אי אפשר להעריך פרה או חמור. ומבואר כאן, שאין הם בדין נידון בכבודו. שהרי אם היו בדין זה, היה המקדיש את ראשם מתחייב בדמי כולם, ולא רק דמי חצי החמור וראש הפרה. ואם כן, אין לומר שכוונת הברייתא לאל שדרשה מבעיה ערכך, היא ללמד שאף מי שאינו בפרשת ערכין נידון בכבודו. ולמרות שרב פאפה נתן טעם מדוע מחר רק את ראש הפרה, הטעם הזה מועיל רק אם נאמר שאינו נידון בכבודו. שכן, אם יש לימוד מפסוק שנידון בכבודו, לא היה מועיל הטעם שראש פרה נמכר בפני עצמו. משיב רב עליה ביי, ולטעמך גם לשיטתך שמי שישנו בערכין נידון בכבודו ומי שאינו בערכין אינו נידון בכבודו, תיק שלך יהיה קשה לך מדין עבד שהוזכר בברייתא שהבאת. תאיתי בערכין, עבד ישנו בערכין כפי ששנינו לעיל בדף בית עמוד א', והי נידון בכבודו כמבואר בברייתא שלא חל ההקדש על כולו. אלא בהכרח, הקושייה הזו ומה שהקשית עליי לא קשיה, היא אינה קשה, שכן יש לפרש. מה שאמרה הברייתא שאין עבד, חמור ופרה נידונים בכבודם זהו בקודשי מזבח. כשהקדיש ראש עבד או חמור זה לדמי עולה, ובזה לא נאמר הדין שנידון בכבודו. והמה שפירשתי בברייתא להל שאף מי שאינו בערכין כטומטום ואנדרוגנוס שהם נידונים בכבודם, זהו בקודשי בדק הבית שאמר דמי ראשו של טומטום זה לבדק הבית. שכן הפסוק נפשות שממנו למדה הברייתא להל שהמעריך עבר שהנשמה תלויה בו נותן דמי כולו, כתוב לגבי ערכין שהם קודשי בדק הבית. ולכן גם הדין שבנדרים נידון בכבודו הוא רק בנדרי בדק הבית. עכשיו מקשה הבאי על תירוצו של רבא. במה יוקמת? איך העמדת את הברייתא ראש עבד זה בקודשי מזבח? אם כן, האם הסיפה, אמור ופרש את הסיפה של הברייתא הזו, שנינו בה, ולא עוד, אלא אפילו אמר ראש פרה זו הקדש, אין לה הקדש בה אלא ראשה. ואם אכן מדובר שהקדיש ראשה למזבח, המאי, מדוע הדין הוא שאין לה הקדש בה אלא ראשה? הרי צריך להיות הדין שתפשוט קדושה בחולה. בכל הפרה שהרי פרה ראויה להקרבה. מי לא תניה אם לא שנינו בברייתא? במסכת חולין דף סמכתת עמוד ב' ובמסכת תמורה דף י' עמוד ב' ובמסכת קידושין דף ז' עמוד א', האומר רגלה של בהמה זו עולה, יכול הייתי לומר שתהה הבהמה כולה עולה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב יאמור בספר ויקרא פרק זך פסוק ת', ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קורבן להשם, כל אשר ייתן ממנו להשם יהיה קודש. שנדרוש מכך שרק חלק ממנו יהיה קודש ולא כולה יהיה קודש. והיינו באופן שהקדיש את רגלה, שאין כל הבהמה קדושה. ועדיין יכול הייתי לומר שתייצא הרגל לחולין על ידי פדיון שיבדה אותה. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב היא יהיה, ומשמעו בהווייתה, תאה, תישאר בהוויית קדושתה. ואין לפדות את קדושתה. דהיינו, קדושת העבר, קדושת הגוף שאין לפדותה, ולא קדושת דמים שאפשר לפדותה. הכיצד? אז מה עושים? כיצד הוא דינה? תמחר הבהמה לצורכי אנשים שהם חייבי עולות, דהיינו למי שנדר להביא קורבן עולה, ודמי החולין, שהרי לא יקדיש את כולה, חוץ מדמי אותה עבר שבא, שיקדיש, שכיוון שהוא קדוש בקדושת הגוף, אינו נפדה, ואינו רשאי לקחת את דמי העבר הזה, שכן אין אדם רשאי למכור את עולתו, ואם מחר את עולתו, היא אינה מחורה, כאמור במסכת פסחים דף פיתת עמוד ב'. גם העבר הזה, כיוון שירדה לו קדושת הגוף, אין המוכר יכול למוכרו, ונמצא שהבהמה היא של הלוקח, חוץ מעבר זה שהוא של המוכר. אלו הם דברי רבי מאיר. והגמרא במסכת תמורה בדף י' עמוד ב' מקשה, אם כן נמצא שמקריב הלוקח עולה חסרת עבר, שהרי עבר זה אינו שלו אלא של המוכר, והוא קרב לנדרוש של המוכר. והלוקח הרי נדר להקריב עולה שלימה. ותרץ את הגמרא שמדובר שהלוקח לא נדר הרי עלי עולה, אלא הרי עלי עולה בחייה, כלומר שלא נדר להקריב עולה שלימה, אלא רק להקריב לעולה את כל האיברים שהנשמה תלויה בהם. והמוכר הרי שייר לעצמו עבר שאין הנשמה תלויה בו. כמבואר לכמן בסוגייתנו שבזה מדובר. ואילו רבנו גרשום מפרש את דמי החולין חוץ מדמי אותו העבר שדמיו קדושים. אלה כאמור דברי רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אומרים, מניין לא אומר רגלה של בהמה זו עולה, שפושט את הקדושה מרגלה לכולה וכולה עולה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, כל אשר ייתן ממנו להשם יהיה קודש. המילה יהיה היא מיותרת, כי היה לפסוק לומר כל אשר ייתן ממנו להשם קודש. לרבות את כולה, שאף שיקדיש חלק ממנה כדכתיב ממנו, יהיה כולה קודש. ואילו המלבים פירש שממשמעות הפסוק דורשים זאת, שאף אם לא נתן להשם אלא ממנו, דהיינו מקצתו, מכל מקום כולו יהיה קודש. והמלבים מוסיף שהדיוק של רבי מאיר הוא מכך שנכתב יהיה בלשון זכר, שמשמע שמדובר על העבר ולא על כל הבהמה. והדיוק של רבי יוסי מכך שנאמר יהיה קודש ולא יקדש. ומשמע שכל הבהמה תהיה קודש. ומה שאמר הכתוב יהיה בלשון זכר, אין זה דיוק, שכן מצינו לשון יהיה על נקבה. כגון, כי יהיה נערה בתולה, האמור בספר דברים פרק חב ב' פסוק חב ג'. מבאר את הגמרא, ואפילו למאן דאמר, אפילו לדעת רבי מאיר, וגם רבי יהודה, הסובר, שאין כולה עולה, מבואר במסכת תמורה דף י' עמוד ב', דהני מילי דין זה אינו, אלא באופן דאקדיש דבר, שאין הנשמה תלויה בו. הקדיש עבר שאין הנשמה תלויה בו כגון רגל. אבל אם הקדיש דבר שהנשמה תלויה בו, גם רבי מאיר מודה שקדשה כולה. והיינו מריבוי הפסוק. ואם כן, שואל אביי, איך אתה רב המעמיד את הברייתא, שנאמר באמר ראש פרה זו הקדש, אין לה הקדש אלא ראשה בקודשי מזבח. הרי בקודשי מזבח פושט את הקדושה בכולה, שכן ראש הוא עבר שהנשמה תלויה בו. מתרץ רב הלא קשיא. זו לא קושיה, הברייתא. הזו שמבארת שפשטה קדושה בכולה מדברת כשהקדיש בקדושת הגוף, דהיינו שאמר ראשה של בהמה זו עולה, ואז פושט את הקדושה בכולה משום שצריך לשחוט את הראש לשם עולה, ואינו יכול לשחוט את הראש לשם עולה ואת הגוף לשם חולין, שהרי אסור לשחוט חולין בעזרה. כך מסביר רבינו גרשום, והברייתא לאל שאמרה שהמקדיש ראש פרה אין לה הקדש אלא ראשה, מדברת בקדושת דמים לגבי מזבח, שאמר ראש פרה זו עליי לדמי עולה, כלומר שהתחייב להביא עולה בדמי ראש הפרה. ואי אפשר לפרש שהקדיש קדושת הגוף, שהרי בברייתא זו מוזכרים גם עבד וחמור, שלא שייך בהם קדושת הגוף. על זה אמרה הברייתא שאין חייב יותר מדמי ראשה. מקשה אביי לרבה, ואמר הוא דאמר, והרי כבודו בעצמו, דהיינו רבה, אמר במסכת תמורה בדף י' עמוד ב' שהמקדיש זכר לדמיו, איל זכר לדמיו, קדוש קדושת הגוף. והיינו שכיוון שהוא ראוי להקרבה, מתוך שחלה עליו קדושת דמים, חלה עליו גם קדושת הגוף. ואם כן, גם במקדיש ראש פרה לדמי עולה, יש לנו לומר שכיוון שהוא ראוי להקרבה, מתוך שחלה עליו קדושת דמים, תחול עליו קדושת הגוף, מתרץ רבה לא קשיה. מה שאמרתי שהמקדיש זכר לדמיו קדוש קדושת הגוף, זהו באופן דאקדיש כולה, שהקדיש את כל הבהמה, ואילו מה שאמרה הברייתא שמקדיש ראש פרה לדמיו, הרי זה קדוש קדושת דמים, ולכך אין לה הקדש אלא את ראשה, מדובר דאקדיש חד עבר, הקדיש רק עבר אחד, שכשהקדיש את כל הבהמה אנחנו אומרים מתוך, דהיינו מתוך שירדה לה קדושת דמים, ירדה לה גם קדושת הגוף, אבל כשהקדיש רק עבר אחד, אין לנו אומרים שני מתוך, דהיינו מתוך שהקדיש עבר אחד נתקדשה הבהמה כולה, ומתוך שקדשה כולה קדושת דמים, קדשה כולה גם קדושת הגוף, בגלל ששתי סברות של מתוך אנחנו לא אומרים. מה כשהבאי עבר באופן שהקדיש רק חד עבר, הקדיש עבר אחד לדמיו, נמי איבאוי איבאי אלן. גם בזה הסתפקנו מהדין, האם מתקדשת כולה קדושת הגוף או לא. כלומר, הספק הוא האם אומרים שתי סברות מתוך או לא. דבאי רבא, הרי הסתפק רבא במסכת מורד אף י' עמוד ב', הקדיש עבר לדמיו, מהו? האם קדושה כל הבהמה בקדושת הגוף או לא? דהיינו, האם אומרים שמתוך שחלה קדושת דמים על העבר, חלה עליו גם קדושת הגוף, ומתוך שחלה קדושת הגוף על העבר תחול על כולה, או שלא אומרים את הסברה מתוך פעמיים? ואם כן, איכן הוא אומרים בראש פרה כדבר פשוט שאין כולה קדושה בקדושת הגוף? כי אם אכן מוכח מהברייתא שאין קדושת הגוף פושטת בכולה, מדוע הסתפק בזה רבא ולא פשט מן הברייתא? מתרץ רבא, כי באי אלן מה שהסתפקנו פה, זה בעיל תם, בלא מום, שבזה יש לומר שפשטה קדושת הגוף בכולו משום שהוא ראוי לקדושת הגוף, דהיינו להקרבה. אבל אחר כאן ודאי לנו שאין קדושת הגוף בכולו, שכן מדובר בבעל מום שאינו ראוי להתקדש קדושת הגוף, שהרי הברייתא הזכירה פרה דום ידי חמור, בדומה לחמור, שאינו ראוי לקדושת הגוף, אם כן ודאי שמדובר בפרה בעלת מום. כשהבאי בעל מום, נמי איבאוי איבאילן, הרי גם בבעל מום נסתפקנו עם פושטת הקדושה בכולו. דבאי רבא, הרי הסתפק רבא, אומר דמי ראשי לגבי מזבח שנדר להביא קורבן בדמי ראשו. מהו, מה הדין? האם נידון בכבודו ומביא קורבן בדמי כולו, או אין נידון בכבודו ומביא קורבן רק בדמי ראשו? דהיינו דמי חציו, כמבואר ליל בדף דלת עמוד ב'. והרי ראש אדם אינו ראוי לגבי מזבח, והוא כמו פרה בעלת מום, ומדוע יש להסתפק עליו אם נידון בכבודו? ואם יש לפשוט את הדין הזה מהברייתא, מדוע יסתפק בזה רבא ולא פשט מן הברייתא? מתרץ רבא, כי בא אלן, מה שנסתפקנו בדין זה, זה מקמי דאשמעה לאמתניתא, לפני ששמענו את הברייתא הזו. היינו הברייתא של ראש חמור. אשתא דשמעה המתניתא? לא מבא אלן, אבל עכשיו ששמענו את הברייתא הזו שבבעל מום, אין הקדושה פושטת בכולו? באמת אין לנו מסתפקים בדין דמי ראשי לגבי מזבח שוודאי אינו נידון בכבודו. חוזרת הגמרא לבאר את ספיקו של רבא שהוזכר לעיל. גוף הנשוב לעצם דברי רבא ונבאר אותם. באי רבא נסתפק רבא אומר דמי ראשי לגבי מזבח, מהו הדין? האם נידון בכבודו ומביא קורבן בדמי כולו, או אינו נידון בכבודו ומביא קורבן בדמי ראשו? וצדדי הספק הם, האם נידון בכבודו משום דלא אשכחן, לא מצאנו שום אופן בנדרי דמים שאינו נידון בכבודו, או דילמה שמה אינו נידון בכבודו משום דלא אשכחן, לא מצאנו שום אופן במוקדש לגבי מזבח דנידון בכבודו, בבעל מום, והאדם הרי הוא כבעל מום לגבי מזבח, כי בתם מצינו דין שפושט את הקדושה בכולו אף כשלא הקדיש אל העבר אחד. מסיקה הגמרא תיקו תעמוד השאלה זו בספק כי היא לא נפשטה. והתיקו הזה הוא לפני ששמענו את הברייתא לאל, שכן מהברייתא של ראש חמור יש לפשוט את הספק, שכאשר מדובר בבעל מום אין הקדושה פושטת בכולו. מביאה הגמרא ספיקות באופנים של התחייבות הקדש לגבי מזבח. באי רבא נסתפק רבא אומר ערכי עליי לגבי מזבח שנדר להביא קורבן בשווי של ערכו, מהו, מה הדין? האם נידון בהישג יד או אין נידון בהישג יד? שאם הוא עני ואין לו לשלם כדי ערכו, מעריכו הכהן לפי אשר תשיג ידו, ובסכום הזה יביא קורבן. ואם הוא לא נידון בהישג יד ואין לו את סכום ערכו, לא יביא את הקורבן, וכשיעשיר יביא קורבן בכל דמי ערכו. מסבירה הגמרא מהם צדדי הספק. האם יהיה נידון בהישג יד משום דלא אשכחן לא מצינו בערכין אופן דה נידון בהישג יד? או דילמה או שמה אינו נידון בהישג יד משום דלא אשכחן לא מצינו במוקדש לגבי מזבח דמי פריק שנפדה אלא בשוויו ולא מצינו בו דין הישג יד? מסיקה הגמרא תיקו תעמוד השאלה הזו בספק כי לא נפשטה. תיקו ראשי תיבות תשבי יתרץ קושיות ובעיות. באי רבשי, נסתפק רבשי, הקדיש שדה אחוזה לגבי מזבח, להביא בדמיה עולה למזבח. מהו, מה הדין? כלומר, באיזה ערך פודה אותה? שהרי המקדיש שדה אחוזתו, כלומר שדה שירש מאבותיו, שירשו מאבותיהם, שחלקו את הארץ בימי יהושע בן נון, גזירת הכתוב היא שאינו פודה אותה מן ההקדש בשווי שהיא ראויה למחר בו, אלא פודה בשווי של 50 שקלים לכל בית קורסי הורים. וגזירת הכתוב הזו היא במקדיש לבדק הבית, וכאן מסתפק רבשי, מה הדין במקדיש למזבח? מי אמרינן, האם אנחנו אומרים שיבדה אותה בערך שקצבה התורה לפדיון שדה אחוזה, שכן לא אשכחן לא מצינו שדה אחוזה די מפרקה שנבדת, אלא בערך של בית זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף, 50 שקלים לכל בית קורס שעורים, ואת הפדיון הזה הוא יביא לעולה, או דילמה שמה נבדת בשוויה, משום דלא אשכחן לא מצינו לגבי מזבח דמיפריק שנבדה, אלא בשוויו. גם מסקנת הגמרא לגבי הספק הזה, תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה. תשבי, יתרץ קושיות ובעיות. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה בדף ה' עמוד א'. משנתנו מבארת שיש מי שאינו בכלל מה ששנינו לאל בפתיחת המסכת, הכל נערכין ונידרין. קטן שהוא פחות מבין חודש נידר. אם אמר עליו אדם דמיו עליי, הרי זה מתחייב בדמיו שכן יש לו דמים. אבל לא נערך. אבל אם אמר עליו אדם ערכו עליי, לא נתחייב המעריך בערכו. שכן לא קצבה התורה ערך לפחות מבין חודש. ולאל התבאר דין ערך סתם, שמי שעריך בלא לומר את מי העריך, מכל מקום התחייב כפחות שבערכין. אבל כאן כשעריך קטן, וכן לאלן כשעריך כלי, אינו חייב כלום. ואין אומרים שהתחייב לכל הפחות כפחות שבערכין, משום שאף שהתחדש בדין ערך סתם, שאינו צריך לפרש את הנערך, מכל מקום כאן דינו גרוע יותר, משום שפירש דבר שלא יכול להיות נערך. ולכן אין בדבריו כלום. זוהי המשנה שלנו בדף ה' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים במעריך קטן, האם מתחייב בדמיו. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא מופיעה במסכת סנהדרין דף פי ח'. המעריך קטן שהוא פחות מבין חודש, רבי מאיר אומר אף שלא נתחייב המעריך לתת את ערכו, שהרי אין לקטן הזה ערך, מכל מקום נותן המעריך את דמיו של הקטן, כאילו אמר דמיו עליי. דהיינו כמה ששווה קטן זה להימחר בשוק כעבד. והחכמים אומרים לא אמר המעריך כלום, וגם את דמי הקטן אינו נותן. והערת הגמרא את טעמי המחלוקת במייקה מפלגי, במנך לקור רבי מאיר וחכמים. רבי מאיר סבר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, והרי יודע המעריך שאין ערכין לפחות מבין חודש, ולכן ודאי כשאמר ערכו עליי, גמר בדעתו ואמר לשם דמים, להתחייב בדמי הקטן. ואף אם אינו יודע שאין ערך לפחות מבין חודש, מכל מקום דעתו הייתה להתחייב, כמו שיפרשו חכמים את לשונו. כך התוספות בדיבור המתחיל, אדם יודע. רבנן סברי, חכמים סוברים, אדם הוציא דבריו לבטלה, ואין אומרים שוודאי כיוון בדעתו לשם דמים. מביאה הגמרא ממרה של רב ותולה אותה במחלוקת רבי מאיר וחכמים שהתבהרה לאל. מבררת הגמרא כמן הזלה, כשיטת מי מהתנאים הולכים, הדהמה רב גידל אמר רב, דבריו של רב גידל בשמו של רב, האומר ערך כלי זה עליי, נותן דמה ודמי הכלי, שהרי אין ערך לכלים. כי בפרשת ערכין נאמר נפשות. משיבה הגמרא דבריו הולכים בשיטת רבי מאיר, הסובר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, וכשעריך קטן שאין לו ערך, כוונתו הייתה לדמים. שואלת הגמרא, פשיטה דכרבי מאיר עתיה, הרי זה פשוט שרב אמר את דבריו כשיטת רבי מאיר, מה יש להסתפק בזה? משיבה הגמרא, יש בזה חידוש לומר שדברי רב הם כשיטת רבי מאיר, שכן מהו דתיים השם התומר שדבריו הם אפילו כשיטת רבנן, ובאמת אף חכמים סוברים שאין אדם מוציא דבריו לבטלה וודאי נתכוון לשם דמים. ורק הטעם שם לגבי קטן הוא שסוברים שלא נתכוון לשם דמים, משום שיש לתלות דתאי שטועה המעריך וסבר, כי איכי דאיקה ערכין לבן חודש, כמו שיש ערכין לבן חודש, כך איקה נמי יש גם ערכין לפחות מבן חודש. ולכן אין זו הוצאת דברים לבטלה ולא נתכוון בכך לשם דמים. שהרי לא הוציא דבריו לבטלה, אף שלא התכוון לשם דמים, שהרי התכוון לשם ערך, לפי מחשבתו שיש ערך לקטן הזה, ואם כן זהו הקדש טעות. אבל אחר כאן לגבי כלי, דלקה למתעי, שאין לטעות, כי ודאי אדם יודע שאין ערך לכלי, וגמר בדעתו ואמר לשם דמים, להתחייב בדמי הכלי, שכן אין אדם מוציא דבריו לבטלה, במקום שיודע שאין משמעות לדבריו. לכן כמשמלן, לכן משמיעה לנו הגמרא שאין זה כך. אלא חכמים סוברים שבכל מקום אומרים שאדם מוציא דבריו לבטלה גם במקום שאין לו מקום לטעות. ולכן לדבריהם, אף המעריך כלי לא אמר כלום. ורב שאמר שמתחייב בדמי הכלי, סבר כרבי מאיר. שואלת הגמרא, ולדעת רבי מאיר הסובר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה שלשיטתו אמר רב, שאומר ערך כלי עליי נותן דמי הכלי, למה היא יצטריך, למה נצרח רב לומר זאת, הרי לשיטתו דין זה פשוט הוא, שכן רבי מאיר הסובר שלגבי קטן שיש מקום לטעות נותן דמים, ודאי שסובר שגם לגבי כלי שאין מקום לטעות נותן דמים, ואין לומר שזה עצמו ברב להשמיע שהלכה כרבי מאיר, משום שאכן רב אינו סובר כרבי מאיר, כמו שמוכח במסכת גיטין דף למתחת עמוד ב'. משיבה הגמרא, יש חידוש בדבריו של רב. מהו דתם השם התאמר טעמה דרבי מאיר הטעם, שם לגבי קטן, טעמו של רבי מאיר הוא משום דגזר לחייב את המעריך פחות מבין חודש, אטו משום חיוב המעריך בין חודש. כי אם המעריך פחות מבין חודש יהיה פטור, ייתכן שיעריך בין חודש ויסבור שגם כאן הוא פטור. אבל אחר כאן לגבי כלי דלקה למגזר, אין לגזור שרן חיוב בדבר שדומה לכלי, אימה לו, אמור שסובר רבי מאיר שאין לחייבו לתת דמים. לכן כמה שמלן משמיע לנו רב דטעמה דרבי מאיר, הטעם של רבי מאיר זה לא משום גזירה, אלא משום דיין אדם מוציא דבריו לבטלה, ואם כן, לא שנאחה ולא שנאחה. אין הדין שונה כאן לגבי קטן, ואין הדין שונה כאן לגבי כלי. ובכל מקום סובר רבי מאיר שנתחייב לתת דמים, וזהו חידושו של רב. רואי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ד' במסכת ערכין, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה החידוש שהכל חייבים במצוות זימון כהנים לוויים וישראלים? שאלה שנייה, מיני לומד רבן יוחנן בן זכאי שהכהנים מחויבים במחצית השקל? התשובה ברשי. שאלה שלישית, מה הדין של מי שאומר ערך זכר עליי בסתם? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, מדוע המעריך בסתם אינו מחויב לתת את השיעור הגבוה ביותר, דהיינו 50 שקלים? שאלה חמישית, מה הדין המעריך עבר אחד באדם ומניין? והשאלה האחרונה, האם ניתן להעריך גוסס ומניין? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי טוב בסיוון י' ז' בסיוון ת' ש' ת' סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה. הדף ד' במסכת ערכין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי חי בסיוון י' ח' בסיוון ת' ש' ת'. ונלמד כהרגלנו בסייעת הדשמי הגדולה בערבי שבתות וימים טובים שני דפים. הדפים ה' וו' במסכת ערכין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה? חילכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.